כאן בהרצה עוד, להתחבר למורשת, בכל זמן שתרצו.
ערב שבת בין השמשות, פרשת משפטים. לפעמים בין השמשות הוא זמן קצר מאוד, קו דק ומיד כבר נופל הלילה במהירות, ודווקא הבדלים בין היום והלילה מתחדדים. יש צודק ויש לא צודק, יש חייב ויש זכאי וצריך לבחור. השבוע נארח את שבתאי בנדט, שחווה את הישראליות והדתיות הפוליטית מכל הזוויות הקיצוניות. מי דתי לאומי בתל אביב הפך לחבדניק וחסיד של הרב גינסבורג, משם הקים ומשפחה ובית במחזה השומרון, המשיך למשרד כתב שטחים, וכיום משמש ראש צוות מעקב התנחלויות מטעם תנועת השמאל, שלום עכשיו. בואו לקרוא את פרשת משפטים משמאל, מימין וגם מהאמצע. מיד מתחילים.
בין השמשות עם דוב אלבוי.
שבת שלום לך, אורח יקר, שבתאי בנדט.
שבת שלום, טוב להיות פה.
טוב שאתה פה איתנו. אתה בעצם אדם שעשה מסע ארוך בתוך הזהויות והחברה הישראלית. אני אגיד את זה רק בקיצור, תכף נעשה אולי את המסע הזה איתך ביחד. נולדת במשפחה דתית לאומית פתח תקווה.
תל אביב.
תל אביב, סליחה. ומשפחה דתית, מזרחי של כן. פעם.
הפועל מזרחי, מבדל של פעם.
שתי כן. אחיות גדולות, בן צעיר. גדלת במוסדות החינוך הדתי, ובגיל הנאורים ככה נשאבת לתוך העולם הרוחני, המיסטי, הייתי אומר, של ההתנחלויות בצד המערב פרוע שלהם. כן. היחזויות למיניהם, כל הקרוונים האלה שתוקים אותם באיזו גבעה רחוקה. היית תלמיד של הרב גינסבורג.
נכון.
שהוא אחד מרבני הקו החריף יותר בעולם המתנחלים, עד המקום שאתה נמצא בו היום, ראש צוות מעקב על ההתנחלויות מטעם השמאל, מטעם שלום עכשיו, שזה תפקיד שיש בו רבים שרואים אותו כעוכר ישראל כזה.
כן, לגמרי. אנשים לא רואים בעין חיובית, אנחנו מכירים את השיח הציבורי שדי משתולל, אז מעבר כזה לא נתפס בצורה טובה, ללא ספק.
כן. בכל מקרה זה קיצוני מאוד. אתה בן אדם של קצוות.
יכול להיות שאני נוגע בדבר, ואני בגלל זה לא אוהב את ההגדרה הזאת. אין ספק, לפחות איך שאני רואה את זה, שהייתי המון שנים בקצה. היום אני דווקא לא חושב שאני בקצה.
אבל אני רוצה לעשות איתך תרגיל של קצוות, בסדר? אוקיי. תכף אולי נדבר באמת על המקום שבו אתה מרגיש שאתה נמצא היום. תראה, אנחנו פרשן משפטים. זו פרשה מרתקת, כי יש בה הרבה מאוד הלכות ומצוות וצווים שקשורים במשפטים, בדיני המשפט בין אדם לרעהו. מה קורה כשמישהו מזיק למישהו אחר, איך צריך לראות בית משפט, איך צריכים להתייחס לעדים, איך עושים משפט צדק, דברים מאוד 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 חשובים שמופיעים בפרשה הזו. מצד שני, בחלק השני של הפרשה, יש התייחסות מאוד מאוד משמעותית של משה בדבר האל, לדרך שבה עם ישראל אמור להתנהג עם התושבים שהוא פוגש בארץ נען. התושבים שהיו פה עד עכשיו, לא מזמן ראינו את יושב ראש הרשות הפלסטינית מדבר על זה שהם בעצם הצאצאים של הכנענים. שהיו פה לפני בני ישראל. אז גם את הקטע הזה יש פה, והייתי רוצה להציע לך לעשות איזשהו תרגיל. Okay. לקרוא אותו פעם אחת קריאה ימנית, חזקה, כמו שהיית רגיל בבית המדרש של הרב גינסבורג, ואחר כך קריאה של בחור שעובד בשלום עכשיו.
100%.
הולך?
הולך.
אז אני אקרא את הפסוקים, ואתה ככה תנסה להיכנס לראש שלך כמו שהיה פעם. אז אמרנו פרשת משפטים, פרק חף ג' פסוק חף, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. כך אומר אלוהים לבני ישראל, תשמעו בקול המלאך, אני מדלג כמה פסוקים, כי אלך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני, החיבי והיבוסי, והכחדתיו. לא תשתחווה לאלוהם, ולא תעובדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תערסם, ותשבר את מצבותיהם. תפיסה שמה, איך אתה קורא אותה בתור בחור שחי ברחלים ולומד אצל הרב גינסבורג?
אני קורא את זה כמו שמקובל באותו, בציבור המתנחלי, ודאי בארטקור מתנחלי, שהנה פה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שהארץ הוכנה לנו, שהשם עם מלאכיו מלווה אותנו כדי להיכנס לארץ. למעשה מדובר פה על מלחמה, מלחמה יזומה.
מלחמת קודש.
מלחמת מצווה, כמו שהם מגדירים את זה. שאנחנו אמורים לבוא אחרי הכניסה ולנקות את לנקות השטח מכל הדברים השליליים. אם זה מהסיבה שלא ישפיעו עלינו לרעה.
שהדתות שלהם, עבודות
האלילים שלהם. עבודת אלילים, עבודה זרה, לא תגרום לנו גם כן ללמוד ולקחת מזה ולהתחיל להתנהג כמו שהם נוהגים. וגם סוג של ירושת הארץ, צריך לרשת את הארץ, היא שלנו, יש פה מקום רק לעם אחד, מדינת ישראל לא אמורה לתת מקום לדתות אחרות, ודאי לא לסבסד אותם. אנחנו יודעים הרי שמשרד הדתות מסבסד גם, מוציא תקציבים גם
למסגדים, גם לכנסיות, לקדים וכן הלאה.
כן, אז שהדברים האלה מאוד מאוד ברורים, אסור שהם יהיו. אנחנו צריכים אקטיבית לפעול שזה לא יהיה.
וכשאתה צעיר, נלהב, עיניך בוערות באש הקודש הזו, מה אתה עושה בשביל ליישם את הדרך הזו?
יש איזושהי תפיסה שאתה הולך על שני הדברים. מצד אחד אתה מנסה לקדם את האני מאמין שלך כפי שאתה מבין אותו מהפסוקים האלה. מצד שני אתה חלק ממדינה, ואתה לא תבוא ותייצר בעצמך סוג של מלחמה. אם נרד לחדשות של השנתיים האחרונות, ואתה רואה קבוצה של נוער גבעות, של פעילי תג מחיר, שבאים ופועלים נגד כנסיות, שהן לכאורה לא קשורות בשום צורה לסכסוך ישראלי-פלסטיני.
אבל הן מקבלות אישור מהפסוקים האלה.
הקבוצה הזאת, אותם בני נוער, אותם צעירים, מקבלים אישור מהפסוקים האלה בדיוק. זה לא היה ככה בתקופה שאני הייתי. היה ברור שמתישהו זה יצטרך להיות. אבל צריך כל דבר בשלב שלו, צריך שמדינת ישראל, שהשלטון יהיו קצת יותר מפותחים, קצת יותר מוכנים לרעיונות כאלה, כדי שאני אלך עם האמת עד
אבל
הסוף.
אבל אתה כשהתחתנת, באיזה גיל התחתנת לראשונה?
21.
21, לאן אתה הולך לגור עם האישה שזה אז אתה נסעת לאישה?
אנחנו גרנו שנתיים וחצי בצפת, למדתי שם בכולל.
כולל?
כן, כולל של הציבור הדתי-לאומי. אז באותה תקופה התחלתי מאוד להתחבר ללימודי החסידות, אם זה ברסלב, אם זה חבד.
מה משך אותך שם?
למרות שאני התעסקתי לא מעט בטכניקה של להיות דתי, יהודי דתי, אורתודוקסי. במצוות.
בהלכות.
בהלכות.
מה צריך לעשות?
מה צריך לעשות בשורה התחתונה, מה שנקרא.
זה עניין אותך?
אני התעסקתי עם זה לא מעט מתוך איזשהו רצון לעמוד בתף תקן בצורה הכי ברורה, הכי מחמירה, אבל כנראה היה חסר משהו. וחיפשתי את הרוח גם מסביב, את הנשמה. והתחלתי קצת להציץ בספרים גם של קבוצות דתיות אחרות, בעיקר ברסלב וחבד, אבל לא רק, ושם אתה מקבל קצת יותר את את האווירה החסידית, את האווי שהוא לא רק טכני, צריך לקום ולעשות א' ב' ג', אלא זה יותר, יותר פנימה. ואחרי זה אני רציתי עוד יותר להתחבר
להתחזק
לעשייה,
עוד.
לא, לעשייה, גם מבחינה דתית, אבל לעשייה קונקרטית. זאת אומרת, למדתי גם לפני הצבא, גם אחרי הצבא. עכשיו צריך להתחיל לפעול, כי אני לא איש ששאף להיות רב, להיות מורה דרך או משהו רוח. בסגנון הזה, כן. ואז אנחנו מוצאים את רחלים.
שמה זה רחלים? זו יחזות פצפונת.
מאחז לא חוקי.
מאחז לא
המאחז
חוקי.
המאחז הראשון ביהודה ושומרון, או בגדה, תלוי כל אחד יבחר את המינוח שלו.
מה לך יוצא באופן טבעי?
גדה.
כן.
גדה.
אחר
כן.
תזרקו אותך משלום עכשיו, תיזהר.
לא, לא נראה לי שזרקו אותך משלום עכשיו, מצב טוב מאוד, אין,
אוקיי.
אין חשש.
אוקיי.
וזה המאחז הראשון, יש שם משפחה אחת ושלושה רווקים.
ואתה וזוגתך נכנסים לשם.
כן. אנחנו עוברים לשם, חיפשנו לעבור לאזור הזה, עברנו בכמה התנחלויות, דרום הר חברון וגם גב ההר בשומרון בעיקר, וחיפשתי, אני יכול לדבר בעיקר על עצמי, אני חיפשתי לעשות, לממש, לא לבוא לאיזושהי התנחלות שהכל מוכן.
בורגנית.
וכבר, קהילה שהכל... גדולה, כן.
להיות בחזית, ללכת
להיות
בחזית. למערב הפרוע.
להיות חלוץ. כן.
להיות חלוץ.
כן, בדיוק. ואנחנו מגיעים למקום, מאוד קטן, אין כמעט שום דבר, 3.5 צריפונים.
ואתה מרגיש שאתה חי את החלום, אה?
חי לגמרי את החלום, הנה יש לי הזדמנות. ללכת ולהקים התנחלות, להקים יישוב חדש, שאגב, לפני חודש וחצי, בנוכחותי, אבל עכשיו כאיש שלום עכשיו, הייתי במנהל האזרחי עם עוד כמה אנשים, גם מרחלים, שנתנו את הפלומבה הסופית, אישרו את התוכנית, וזה הפך להיות קשר.
התנחלות חוקית לכל דבר.
ללבן ומורגן לחלוטין.
והרגשת משהו בלב? שמחה או עצב?
אני חי בין העולמות, אז ברור שזה שילוב של הדברים. מצד אחד, כאילו, ברור שיש איזשהו קטע שהוא קצת מרגש, אתה היית איזה משוגע שחלם על איזשהו רעיון, והרעיון הזה...
התממש, הנה.
התממש, זה קרה.
זה יישוב עם פלומבה של המדינה.
כן, אין צווים יותר על הבתים.
יש כבר 100 משפחות
בערך. כן, כן, כן. מצד שני, אתה מבין שזה טעות, כאילו, למה זה טוב, למי זה יועיל, מה זה יתרום.
אבל יש שם חברים עוד שאתה זוכר מאז?
כן, היו שם שני תושבים שהם כנראה היום במזכירות.
ואיך הקשר שלכם? אתם מתחבקים או תפו? הנה הבוגד שעבר קצת... לקווים.
לא, בקרים. לא, זה לא זה ולא זה. כן מדברים, כן אומרים שלום, אבל אתה מרגיש מתח, ואני לגמרי יכול להבין אותם. אני מבחינתם עברתי צד.
ממש.
לגמרי. אני נגדם.
אתה בא להלשין עליהם. אתה מבחינתם השטינקר שהולך ואומר, בניתם, בניתם.
אז ב-2017... שהכל חשוף והרבה דברים שקופים, העבודה שלנו היא יותר עבודה לנתח את מה שקורה. לא באמת אפשר להסתיר בנייה של שכונה, בנייה של בתים.
אז אתה אומר שטינקר אני לא.
אז נראה לי שהמינוח הזה הוא טוב לשיח, לצד שרוצה לתקוף, אבל לא נראה לי שזה נאמן למציאות.
סליחה, לא התכוונתי להעליב אם זה העליב. אנחנו נמשיך תכף עם המסע המרתק שלך מיד אחרי הפרסומות. תודה רבה. שלום שוב לשבתאי בנדט משלום עכשיו. דיברנו על השלב הראשון של החיים שבו אתה מקים עם אשתך דאז משפחה בהתנחלות, היאחזות רחלים, שאז הייתה בתחילת דרכה, ואתה עמוק עמוק בתוך העניין הזה של ארץ ישראל, ובעצם גירוש הגויים שמפריעים לנו בארץ ישראל לפי תפיסתך דאז, וככה אתם מגדלים משפחה, כמה נולדים לכם ילדים?
יש לנו שישה ילדים.
שישה ילדים.
מקסימים.
מחנכים אותם בדרך הדתית.
המתנחלית.
המתנחלית. כן. ואתה בפנים כבר מתחיל להרגיש באיזשהו שלב שזה לא קשור אליך.
כן, זה נכון. אני חייב רק לציין שיש... לאורך כל הזמן וכל השנים, וגם בתור אדם דתי, הייתי בסוג מסוים של אי שקט וחיפוש, אבל כן הגיעה איזושהי תחנה בשלב מסוים, שאני מרגיש שאני חייב לשנות משהו יותר מהותי ופנימי, ולא לנסות לחפש להיות רק יותר ארטקור דתי, ואולי זה הפתרון שייתן לי... מרגוע בנשמה.
אז כאילו אתה פונה לצד אחר.
אני לא פונה לצד אחר, הדבר שאני, בעקבות, אתה יודע, כל מיני אנקדוטות ודברים שאני נפגש איתם, לא איזשהו אירוע רציני, טראומטי או משהו כזה, אני מחליט שאני מפסיק ללכת בצורה, מה שנקרא, עיוורת אחרי מורה דרך אחד, או תחום או סוג של קבוצה דתית אורתודוקסית אחת, אלא אני מתחיל להקשיב יותר לעצמי.
ומה קורה כשאתה מקשיב לעצמך?
ואז לאט לאט פתאום אתה מתחיל לעלות על כל דבר שאתה נפגש איתו ביום יום אפילו, ואתה שואל את עצמך, זה נראה הגיוני, זה נראה נכון. בהתחלה זה היה שוב העניין שאני לא, אני לא בתוך החסידות עד הסוף ועושה את כל ההנהגות ואת כל הכללים ואת כל הפעולות שצריך לעשות, אלא אני בוחר מה כן ומה לא. ומעט לעת אתה נפגש בדברים, זה מתחיל בדברים קטנים יותר, אם זה הקפדה על התפילה, אם זה הקפדה על ציצית, אם זה הקפדה על דברים אחרים, ולאט לאט ככל שהזמן עובר, מדובר פה בתהליך של 3-4 שנים, לא איזשהו משהו שידעתי כשנכנסתי אליו איפה הוא הסתיים ואיך. זה מתחיל גם להיות על נושא שמירת שבת, שמירת כשרות וכן הלאה וכן הלאה.
אבל אתה בבית עם אישה שהתחתנה איתך כדתי, עם ילדים שמתחנכים במוסדות דתיים מאוד מאוד חזקים, מה אתה עושה? איך אתה מתנהל בזה?
הדבר המרכזי מבחינתי היה תמיד זה שאני לא אוהב לחיות בצל, בסתר יותר נכון, ולכן אני משתף, ברור שיש...
אומר לכולם, מה המצב?
אני לאט לאט מתחיל לדבר על הדברים, מדבר על ההתלבטויות, יותר מאוחר מדבר גם על החלטות כאלה ואחרות. אני זוכר סיטואציה ששני הילדים הגדולים שלי, ממש שהחלטתי להוריד את הכיפה, לקחתי כל אחד בנפרד לאיזשהו טיול, ודיברנו על זה לא מעט.
ואיך זה היה? איך הייתה התגובה?
באותו שלב, בגיל שהם היו, זה לא שזה נפל עליהם.
זה לא הפתיע אותם מאוד.
משום מקום. זה היה להם קצת מוזר, אבל באותו שלב הם זרמו עם זה יחסית בסדר. כמובן שהכלל ברזל הוא שבבית הכל רגיל. שבת זה שבת, הלכתי איתם לבית כנסת, כמובן כשרות וכל הדברים האחרים.
ואתה עושה את כל הדברים כשלבך בא לעמך, אתה לא מרגיש בלב
נכון,
שלך שם.
נכון, אני לגמרי לא מרגיש שם, אבל אני יודע שאני עושה את זה בשביל המשפחה, בשביל הילדים, וזה 100% בסדר מבחינתי. והם גם יודעים, אני חושב שזה מה שהיה קריטי מבחינתי, שהם גם יודעים שהלב שלי לא שם. זאת אומרת, אני איתם
לא
ביחד ואני לא...
לא אומרים שאתה מזויף. הם לא חווים כן. זיוף.
כן.
לא חווים אבא מזייף, משקר, צבוע. אתה יודע, הסיפור הזה עם הילדים שלך הביא אותך לאיזשהו רגע, הייתי אומר, אפילו אבסורדי, שאתה כבר באותה תקופה כתב בעיתונות האלקטרונית לעניין השטחים, כי אתה ממש מקצועי בזה, ויש פינוי של עמונה, ומוסדות החינוך הדתיים שולחים את כל התלמידים שלהם להיות בעמונה עד הרגע האחרון ולהתנגד לפינוי, ואתה הולך שם לפינוי, ואת מי אתה פוגש כמובן מהצד השני?
גם את הילדים שלי, את הילדים
שלך, שניים הילדים שלך, והם צועקים, אוי ואבוי, שומו שמיים, ואתה פתאום מהעבר השני. תספר לי על רגע, הרגע הזה.
אני זוכר שאני, אני הייתי בירושלים, בעניין אחר של העבודה, ואז פתאום אנחנו מבינים שכנראה זה הולך לקרות על הבוקר. עוזב הכל, ואני נוסע, ואני זוכר את עצמי בדרך מירושלים לעמונה, כזה אומר לעצמי, רק שהם לא יבואו.
אתה מתפלל אפילו שהם לא יבואו.
לא יודעים, יש איזשהו איחול כזה, שאתה חושב, זה עובר לך, עובר לך בראש. אבל גם אמרתי לעצמי, יש סיכוי כזה, ואם זה יקרה, אז זה יקרה, וזה בסדר, והכל יהיה בסדר.
וזה קורה.
וזה קורה, אני מקבל עדכון באותו שלב, הבת שלי נמצאת שם באזור, היא כבר אחרי תיכון, גם הבן אחרי תיכון, נמצאת באזור, ואני מבין שהיא מתכוונת לעלות, והבן בשלב יותר מאוחר, אחרי שכבר חסמו את הכל, מתקשר וגם מעדכן אותי שהוא מתכוון להגיע. אני מנסה להסביר לו, תשמע, המציאות היא שהכל סגור.
לא כדאי.
לא, לא, לא ברמה הזאת של לנסות לשכנע אותו, אני יודע איפה הוא מונח, ואין, לא, לא נראה שיש עניין בכלל. אבל לנסות להגיד לו, תשמע, יש סיכוי גדול מאוד שלא תצליח, כי הכל מוקף בחיילים, ובסופו של דבר שניהם מגיעים בשלבים שונים באותו יום, או בלילה לפני.
ומתבצרים בבתים.
הבת מסתובבת, היא לא התבצרה או משהו, והבן כן נכנס לאיזה בית, שוב, יש את המונח הזה שבטוח מכירים אותו מהדיווחים, שק תפוחי אדמה. זה האופי שאני ידעתי שהוא יפעל בו, ולכן...
שלא לתת...
אני לא קם מעצמי ועוזב את המקום. איזשהו סוג, אתה מכיר את מצוות המחאה, שמופיע גם, רואים את זה גם חרדים, הולכים לפעמים ברחוב...
תוכח את עמיתך.
כן, או מסתובבים בחוץ, ברחוב בשבת, ואומרים שבס, שבס. זה סוג מסוים של דבר כזה, ולכן, עם כמה שזה מלחיץ מצד אחד, אתה רגוע, אתה יודע שהם לא יעשו איזשהו משהו...
והם לא ייפגעו כנראה.
והם גם לא ייפגעו.
אבל זה היה קשה? ניסית להוריד אותה מזה תוך כדי?
לא, רק ביקשתי להיות מעודכן, להבין מה קורה איתם בכל שלב. הייתי נוכח האמת בהוצאה, במקרה בהוצאה של הבן שלי מהבית, על ידי שוטרים, ולקחו אותו...
איך זה מרגיש?
מאוד קשה לראות את זה שפתאום סוחבים ארבעה שוטרים את הבן שלך, והוא בוכה, כי כואב לו, ואני מאמין לו לגמרי.
ואתה מזדהה עם הכאב הזה? אתה יכול להזדהות? שאתה אומר, זה הכל שטויות שהמורים שלו... אלעיתו אותו, ובעצם הדבר הכי מוסרי והכי נכון זה שפשוט הם התפנו מפה.
הדבר הכי מוסרי ונכון זה שאת צריך לפנות את זה, אין בזה בכלל ספק. אבל אני לגמרי מזדהה עם הכאב שלו, כי מבחינתו זה פגיעה מאוד קשה במשהו שהוא מאוד מאמין. משהו מאוד קיומי אפילו אפשר להגיד, שזה שייך לנו ואנחנו חזרנו לכאן, ואיך אנחנו יהודים מבטרים ומפנים יהודים אחרים.
תגיד, אתה חושב שזה שאתה הלכת לכיוון הזה, יוצר איזשהו לחץ ופנימי אפילו על הילדים שלך להיות עוד יותר ימניים או נאמנים לקו הימני, מתנחלים, מאשר לולא הם היו ילדים של אדם שלא עשה כאלה שינויים?
אני לא בטוח שזה נכון. תמיד יש את השלב הזה או את הקטע הזה של מרד בהורים שעושים ההפך. אבל אני לא חושב, כי אני גידלתי אותם די בארטקור לתוך המציאות הזאת. הם דווקא בשנים האחרונות לא נמצאים שם, ולא בוער להם דווקא להיות שם. לומדים במרכז הארץ, חיים במרכז הארץ. אז אני חושב שזה יותר מה שלימדתי אותם פעם, והסביבה שהם חיים בה והמקומות שהם לומדים בהם, שהם
לא אומרים להם אבא שלך בוגד, אבא שלכם הוא הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
זה קורה מדי פעם, שמעתי גם לאחרונה על איזשהו קטע כזה, אבל אנחנו מדברים על הכל ופותחים את הכל. זה מורכב לפעמים ללא ספק, אבל אנחנו מסתדרים עם זה ומנסים להתמודד גם עם השקפות כאלה.
אני חייב לשאול אותך שאלה נוספת ברמה האישית. איך הכרת את זוגתך, החטריה, החדשה, הרעות?
רעות באותו שלב עבדה בארגון שנקרא יש דין, זה גם ארגון שמאל, והיא הייתה דוברת. ואנחנו התחלנו לעבוד ביחד כשאני נכנסתי לתפקיד שלי ככתב שטחים, ובהמשך, אחרי כמה חודשים, שכבר כמו שאני עובד עם דוברים של ארגונים אחרים, הקשר התפתח.
והיום היא עוזרת של חבר הכנסת איימן.
יועצת תקשורת של איימן עודה.
זאת אומרת, באמת, מרחלים עד איימן עודה.
כן. מבחינתה היא מאיימן עודה, נכון, אתה יודע. אנחנו לא חיים בעולם שהכל בדיוק חייב להיות אותו דבר. אני למדתי בשנים האחרונות שאפשר לחיות גם עם פערים והבדלים, אם יש אהבה ויש פתיחות, אז... אבל כן.
תגיד, בסופו של יום, אתה בן אדם שעושה הרבה מעברים, אתה חושב שהגעת למנוחה ולנחלה, או שבעוד 5 שנים אני אמצא אותך באיזשהו מעבר חריף אחר, אולי פתאום תהיה שייך מוסלמי או משהו אחר לגמרי, נזיר בודיסטי, מה אתה אומר?
למדתי כלל, לעולם לא להגיד זה לא
never,
יקרה.
כן.
Never say never, נכון. אבל אני חייב להגיד שהאי שקט הזה שדיברנו עליו בהתחלה, הוא כבר לא קיים. אני מרגיש הרבה יותר, הרבה יותר מחובר, הרבה יותר רגוע, הרבה יותר שלב. אבל ברור שכל הזמן אתה לומד וכל הזמן אתה מנסה לברר.
מה אתה לוקח אבל מזה, מהספר הזה, מפרשת משפטים? מה אתה לוקח? אתה אומר, כן, זה הדבר שאני מאמץ, זה הדבר שאני לוקח איתי.
אם אפשר במשפט משהו טיפה יותר כללי ואז להגיע לזה, אז קודם כל, הספר הזה, זה המורשת שלנו. היינו רוצים שזה יהיה אחר? לא משנה. זה הספר שלנו, זו המורשת שלנו, ולכן החיבור שלי מכל סיפור החיים שלי, הוא חלק ממני, ואני ממשיך אותו, וצריך להתמודד איתו. עכשיו, ההתמודדות היא כפולה. היא בלקחת את הדברים שצריך לקחת, כל אחד בעיני עצמו, ולא לקחת את הדברים שלא צריך לקחת.
ומהפרשה הזו, מה אתה לוקח?
וספציפית מהפרשה הזאת, ללא ספק רואים שלמי שכתב את התורה, היה חשוב שנראה את האחר. נראה את הגר, נראה את היתום, נראה את האלמנה, נתחשב, נדאג, נבין שהם...
משפט צדק.
משפט צדק, הדברים האלה לגמרי, לגמרי, לגמרי אני מאמץ אותם, וזה מתחבר לגמרי לסיפור שלי, כי השינוי האידיאולוגי נבע בגלל ש-12 שנה שגרתי ברחלים, לא ראיתי
את האחר.
וכשהתחלתי לראות את האחר ולהיכנס לכפרים ולדבר עם פלסטינים, זה גם לקח כמה שנים, זה לא קרה ברגע.
אז ראית פתאום משהו אחר.
פתאום הבנתי את התמונה מזווית אחרת לחלוטין.
זו המתנה שאתה נותן לנו. תודה רבה.
תודה
שבתאי בנדה. תודה רבה, שבת שלום. שבת שלום גם לכם. בשבוע הבא, פרשת תרומה. נדבר על קורבנות אישיים, חברתיים, על סוגים של נתינה. בשיחה מרגשת עם הרב אוהד תיאר לב. בשבוע הבא, שבת שלום ומבורך.